ערב טוב. אנחנו נתחיל אנחנו עוסקים בתקופת המנדט. התחלנו לדבר על המציאות הפנימית ביישוב היהודי. דיברנו על הנושא של אספת הנבחרים. אספת הנבחרים הייתה מקבילה למה שהיום הכנסת, אבל לא בדיוק. וזה שייך למה שאני רוצה לדבר היום, הלא בדיוק הזה. דיברנו שבפעם הקודמת על זה שהיו בחירות, והיו בעיות עם הבחירות, בגלל השאלה של בחירת נשים או לא בחירת נשים, שלא היה מקובל אז בעולם לבחור בנשים בתור נציגות, במה שנקרא פרלמנט. אבל יש עוד בעיה עם אסיפת הנבחרים, והיא שיש פה רצון של היישוב היהודי לעצמאות. באמת היישוב היהודי היה כיוון ברור שאנחנו רוצים להקים מדינה יהודית. מדינה יהודית פירוש הדבר שלטון, שלטון דמוקרטי עם כל מיני מוסדות שקשורים לזה. אבל האנגלים לא כל כך הסכימו. האנגלים ראו את המצב בארץ ישראל, שכפי שהזכרנו כמה פעמים כבר, היה רוב ערבי גדול, והם אמרו, אם אנחנו ניתן ליהודים יכולת עצמאית, אז מה יהיה עם הערבים? ואפילו אם נגדיר את היישוב היהודי בתור חלק שעומד בפני עצמו, אבל הערבים יכעסו. והם גם ירצו מוסדות, והמוסדות האלה סותרים אחד את השני, מה בדיוק קורה פה? אז האנגלים נתנו למוסד היהודי הזה, שנקרא אספת הנבחרים, סמכויות מאוד מוגבלות. למעשה הם בקושי נתנו להם סמכויות, אבל כן, הייתה להם סמכות מסוימת לניהול הקהילות היהודיות מבפנים. אבל זה נגע רק לניהול הפנימי. זה כמעט כמו אם נשתמש במשל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בחוץ לארץ, במשך דורות, הגויים, הנוצרים והמוסלמים, נתנו לקהילות היהודיות יכולת של ניהול פנימי. אבל זה מוגבל רק כלפי היהודים. מה לא? הרבה דברים לא. המשטרה היא תחת שלטונות המנדט האנגלים. בניית כבישים, לדוגמה. אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, לא יודע, אתם בטח לא שמעתם. רוצים לנסוע מתל אביב, תל אביב מתחילה להתפתח, מתל אביב לחיפה. איך מגיעים מתל אביב לחיפה בתקופת המנדט? אמרתי ואתה אפילו לא זוכר כי זה כזה משונה. התשובה היא דרך שכם וג'נין. אין, לא רק שאין כביש החוף של היום, זה בכלל הרבה שנים אחרי קום המדינה עשו את כביש החוף, אלא מה שהיום נימד קוראים לזה כביש מספר 4 או מספר או מה, הכביש שמקביל לכביש החוף. יש היום כביש ישר שנוסע דרך כפר סבא ורעננה, אפשר לנסוע מתל אביב עד לחיפה, והוא עם רמזורים בדרך לפעמים פה ושם, כך שכביש החוף נחשב לכביש יותר מהר, היום יש גם כביש 6. אבל אז שום דבר מהכבישים האלה לא היה. כלום, אין כביש. אי אפשר לנסוע מתל אביב ישר צפון על החיפה. צריך לקחת מזרחה, להגיע עד לשכם, משכם צפון אל ג'נין, ומג'נין חזרה מערבה, צפון ומערב, דרך עמק ישראל, להגיע לחיפה, דרך הקריות. אלה היו הדרכים שהיו קיימות. היהודים לא רצו כבישים, הם ועוד איך רצו כבישים. אבל האנגלים אמרו, אנחנו קובעים, לא אתם. וכבישים צריכים להיות שוויוניים. אני משתמש בביטוי המודרני, אבל שוויוניים בין היהודים לבין הערבים. הכביש הוא טוב לכם, הוא צריך להיות גם טוב לערבים. או כביש אחד לכם, או כביש אחד להם, וזה תלוי בתקציב, וזה תלוי בכל מיני דברים. היו עם זה בעיות גדולות. אבל כיוון שהאנגלים לא נתנו סמכויות כלליות לאספת הנבחרים, היה עוד גוף. מה זה נקרא? כתוב במנדט, שהאנגלים קיבלו את המנדט, את האחריות על ארץ ישראל, שמול הממשלה האנגלית תעמוד סוכנות יהודית. סוכנות זה היה מין מילה כללית כזאת, איזשהו ארגון יהודי, שהאנגלים יתייעצו איתם לגבי מה שמתפתח בארץ ישראל. אז באו היהודים ואמרו, טוב, אנחנו נקים סוכנות יהודית. לא היה אז דבר כזה. מי הקים את הסוכנות היהודית? התנועה הציונית הקים את הסוכנות היהודית. ולכן מי שקבע בסוכנות היהודית מה שיהיה, זה היה ההנהלה של התנועה הציונית. בתנועה הציונית היו גם בחירות דמוקרטיות. אבל לא בהכרח מה שבוחרים בארץ ישראל זה מה שבוחרים בתנועה הציונית. התנועה הציונית היא כלל עולמית, יש הרבה יהודים שקשורים לתנועה הציונית ועוד לא עלו לארץ ישראל, או בגלל שהם לא רצו, או בגלל שהם לא הצליחו, או מכל מיני סיבות. מי ששילם דמי חבר בתנועה הציונית היה יכול לבחור, והיו הכללים איך בוחרים, ולא בהכרח זה היה אותן מפלגות. וזה יצר כבר מצב של פיצול, כי יש שני גופים. יש את הגוף שנבחר על ידי היישוב היהודי בארץ ישראל, שזה אספת הנבחרים, בראשו יש קבוצה מצומצמת שנקרא הוועד הלאומי, והוא, יש לו סמכויות מסוימות. יש את הנהלת הסוכנות היהודית, שהיא למעשה מי ששולט שם זה מי ששולט בתנועה הציונית, והם עומדים מול האנגלים, ולמעשה הם מתדיינים מול האנגלים בדברים מאוד חשובים. דוגמה מרכזית, מה קורה עם הרישיונות לעלות לארץ ישראל? קראו לזה הסרטיפיקטים. כמה רישיונות נותנים? את זה האנגלים לא מדברים עם הוועד הלאומי, את זה הם מדברים עם הסוכנות. כאילו פיצול אישיות כזה. לא פשוט. היו לפעמים גם מריבות. היו מחלוקות בין הנהלת הוועד הלאומי לבין הנהלת הסוכנות. מפלגות שונות אמרנו, דעות שונות. מה עושים, מה לא עושים, מה אתה אחראי, מה אני אחראי, מה יהיה, היה גם שיתוף פעולה, אבל היו גם ויכוחים. אם אנחנו חושבים שהמצב הפוליטי היום הוא לא פשוט, תחשבו על מצב כזה שאין אפילו ממשלה אחת. אין, כבר אנחנו מדברים למעשה על שלוש ממשלות. יש את ממשלת המנדט, למנדט, המנדט זה לא בן אדם אחד, זה ארגון, יש שלטון וזה ו... יש את הוועד הלאומי, ויש את הנהלת הסוכנות, אבל יש עוד. למה יש עוד? אנחנו דיברנו בעבר על הסוציאליזם. זה נושא גדול, מי שלא שמע ממני את זה, צריך יהיה לחפש בארכיון של השיעורים, אבל יש לנו, וזה דבר ידוע שהזכרנו, יש לנו בתקופה הזאת בארץ ישראל מפלגות סוציאליסטיות מאוד חזקות. בסופו של דבר הן נהיות כל כך חזקות שבאמצע המנדט בערך הן מקבלות את השלטון. כלומר הן המפלגה, הן הופכות למפלגות הכי גדולות ומצליחות להגיע למצב שנשאר במשך עשרות שנים עד למהפך של בגין, שבגין עלה לשלטון. אז מי ששלט בארץ ישראל היה הייתה מפלגת הפועלים הכי גדולה, מפאי, מפלגת העבודה, היום קוראים לזה. זה מתחיל כבר מאמצע תקופת המנדט. אבל כבר מהתחלת המנדט, המפלגות האלה קיימות, הן די חזקות, יש להם הרבה תומכים, והן עם אידיאולוגיה. אבל האידיאולוגיה הזאת, שוב, דיברנו על זה פעם בעריכות, היא אידיאולוגיה שאומרת שמצווה גדולה להיות סוציאליסטים, אבל הם סוציאליסטים ציונים, הם רוצים לבנות את ארץ ישראל. טוב מאוד, נכון? אבל הם רוצים לבנות את ארץ ישראל על פי הסוציאליזם. מה זה אומר? אז אני אתן לכם דוגמה, קודם כל, של דבר שהיה קיים, שקם בתחילת המנדט, היה ארגון מאוד מפורסם שקראו לו גדוד העבודה. הביטוי הזה, השם הזה ידוע, אבל לא כולם יודעים בדיוק מה זה. מה זה גדוד העבודה? גדוד העבודה זה קיבוץ בלי מקום. מה זאת אומרת? זה קבוצה של אנשים שהם באים ואומרים, אנחנו רוצים לבנות את ארץ ישראל. ואנחנו נעשה כל עבודה שצריך. הם בנו כפישים, עסקו כן, עבדו ביישובים, עשו כל מיני דברים. ואנחנו כולנו שותפים. כלומר, כל הגדוד, הם מחזיקים את כל הרכוש ביחד. כמו בקיבוץ. יש להם קופה אחת משותפת, ולא משנה שחלק הולכים לפה וחלק הולכים לשם, אבל הם כולם כאילו משפחה אחת. הם חיים חיים של סוציאליזם מבחינתם שלם, גדול, וכל המטרה שלהם היא לבנות את ארץ ישראל בכל מקום שנצלח. טוב, יש בזה צדדים מאוד יפים, מאוד חיוביים. הבעיה הייתה כשהתחילו הוויכוחים בתוך גדוד העבודה, והיו שם דברים. אני לא נכנס עכשיו לכל ההיסטוריה של גדוד העבודה. אבל למעשה זה היה האידיאל של המפלגות הסוציאליסטיות, מפלגות הפועלים הציוניות בארץ. לבנות את ארץ ישראל כאילו הכל קיבוץ אחד גדול. טוב, הם ידעו שלא כולם מסכימים איתם, אז אי אפשר לעשות את הכל. אבל הם הקימו ארגון כלל ארצי, לא גדוד העבודה, ארגון יותר גדול, שכלל גם את גדוד העבודה וגם את כל מי שרוצה. כל מי שרוצה מצטרף לארגון שקוראים לו הסתדרות העובדים בארץ ישראל. מה המטרה של הסתדרות העובדים? לא רק לייצג את העובדים, אלא לבנות את ארץ ישראל על פי הסוציאליזם. אז לדוגמה, צריך לבנות בתים, ראו שיש מחסור בבתים, אז הם הקימו חברה לבניית בתים. משהו פה משונה דרך אגב, כי בדרך כלל הסוציאליזם דוגל בזה שאנשים יהיו עובדים, לא שיקימו חברה. חברה זה מעסיק. כן, הסוציאליסטים אומרים, אנחנו הפועלים, אנחנו לא המעסיקים, אנחנו לא רוצים שיהיו מעסיקים. אבל החברה הזאת שייכת לכל הפועלים. היא שייכת להסתדרות. וההסתדרות היא של כל הפועלים. ההסתדרות הזאת, בגלל המטרות הגדולות שלה, לבנות את כל ארץ ישראל, היא נהייתה ארגון מאוד חזק, מאוד עוצמתי. היא עשתה המון דברים. כפי שאמרתי, בנתה בניינים. סולל בונה, כן. עכשיו, סולל בונה בשלב הראשון עבד ופשט את הרגל. אחר כך הקימו אותו מחדש. מה? הגיעו בחול, זה כבר היה הרבה יותר מאוחר. אבל ההסתדרות הזאת הייתה מעצמה. כי היו לה בשלבים יותר מורחבים, שגם המדינה היא כבר הייתה בעלת כל מיני נכסים וחברות וכל מיני דברים. אבל עוד לפני שהיא נהייתה מעצמה כלכלית, היא הייתה למעשה זרוע נוספת של שלטון. מדוע? כי אם רוצים לבנות את ארץ ישראל, אז כל מה ששייך לבניין ארץ ישראל, שייך להסתדרות. אם לדוגמה רוצים להקים יישוב, היום רוצים להקים יישוב, הולכים לממשלה ומבקשים תקציב. או הולכים, מוצאים תקציב מתרומות, אבל בדרך כלל צריך תקציב ממשלתי. אז אספת הנבחרים, הוועד הלאומי, לא יכלו להקים יישוב. התנועה הציונית דווקא כן. אבל ההסתדרות גם יכלה להקים יישוב. הייתה להם עוצמה מספקת להקים יישוב. היא עשתה דבר הרבה יותר חשוב מאשר רק להקים עוד יישוב. היא הקימה צבא. ארגון ההגנה למעשה קם דרך הסתדרות. זה דבר שבכלל, זה מושג כזה משונה שקשה לקלוט עד כמה הוא משונה. באופן כללי, צבא זה גוף ביצוע של ממשלה. מצב שנניח אין ממשלה, יש את היישוב היהודי, אז זה היה צריך להיות גוף ביצוע של אסיפת הנבחרים, הוועד הלאומי. אבל אין להם יכולת כזאת. אבל להסתדרות יש יכולת. לא רק שיש לה יכולת, אלא ההגנה הייתה ארגון חשאי, ארגון מחתרתי, כי האנגלים לא נתנו לזה אישור. לאנגלים היה צבא ומשטרה והכל, הם לא רצו, אבל היהודים ראו שהם חייבים להגן על עצמם, אי אפשר לסמוך על האנגלים. ההסתדרות קמה ממש בהתחלת המנדט בערך, אם אני זוכר נכון, בשנת תפרש פייקפה, 1920 למניינם. אני לא זוכר מתי בדיוק קמה ההגנה, אבל גם כן לא הרבה זמן אחרי זה. ואנשים שהקימו אותה הם למעשה, הסמכות שהם ראו בתור הסמכות הייתה הסתדרות העובדים. אלא שבשלב מסוים הבינו אנשים שהקימו את ההגנה שהם רוצים להיות נציגים של כל היישוב בארץ ישראל. ואז ההסתדרות לא מייצגת את כל היישוב. ועדיין הם לא יכלו ללכת לגוף אחר. אז הם הקימו גוף מחתרתי מיוחד. למה? מה קרה? ההסתדרות הרי שייכת למה שהיום היינו קוראים לו שמאל. זאת אומרת, תנועות הפועלים. היו בארץ ישראל הרבה יהודים שאמרו, אנחנו לא שמאל. למה אנחנו לא שמאל? כי אנחנו לא מזדהים עם הסוציאליזם. אנחנו אולי אנשי עסקים, אנחנו רוצים כיוונים אחרים, אנחנו לא רוצים את הכיוון הזה. זה מה שנקרא היום יותר מרכז וימין. עכשיו, ברגע שהם ידעו על ארגון ההגנה, וכמובן כל היהודים פחות או יותר ידעו שיש ארגון כזה, אז הם באו ואמרו, תראו, אנחנו יכולים להקים ארגון מתחרה, אמרו להם, לא, אל תקימו ארגון מתחרה, אנחנו צריכים ארגון אחד. אז טוב, אז אנחנו צריכים להיות שותפים בהחלטות. אז הקימו ועדה עם שותפות של השמאל והימין, נציגי ציבור, שהיו אנשים שעסקו בענייני ציבור. הגוף הזה לא נבחר על ידי בחירות דמוקרטיות, הוא לא נהתמנה על ידי איזושהי ממשלה, גם לא על ידי אספת הנבחרים או הוועד הלאומי או התנועה הציונית, אבל זה היה הגוף שבפועל ניהל, לא ניהל, אלא נתן את האישורים לפעולות של ארגון ההגנה. קראו לזה משהו כמו ועדת הביטחון, בשלב מסוים קראו לזה ועדת איקס. למה איקס? כי איקס זה סודי. הוועדה הסודית, כי הכל, כל מה שהיה נוגע להגנה, היה צריך להיות סודי. אבל הוועדה פעלה, היא הייתה צריכה להשאיר דברים, זה היה קצת מסובך. תראו לעצמכם, המטכ"ל שצריך כדי, הוא רוצה לעשות פעולה צבאית, הוא צריך, טוב, היום צריך לקבל אישור של הממשלה, אבל פה היה צריך לקבל אישור של ועדה מיוחדת, היה מסובך קצת העניין. אבל על כל פנים, זה יצר בסיס יותר ציבורי לארגון ההגנה. מה אני מנסה לתת להסביר לכם? שהיישוב היהודי מתקדם פה. הוא מתקדם באמת לקראת בגרות מדינית, לקראת יכולת של עצמאות. אבל הוא מתקדם בצורה מאוד מסובכת. יש גוף כזה, ויש גוף כזה, ויש גוף כזה, וכן, ההסתדרות שבכלל במדינות אחרות אין דבר כזה. ארגוני פועלים לא עוסקים בתעשייה ולא עוסקים בוודאי לא בביטחון או בדברים כאלה. אבל ההסתדרות עוסקת בדברים כאלה. אז המציאות הזאת היא מאוד מאוד מורכבת. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו דרך המציאות הזאת, מלמד אותנו כל מיני דברים. בין השאר לומדים למה לא צריך לחיות ככה. למה באמת צריך ממשלה? אנשים עוד לא למדו מספיק את הלקח הזה, אבל זה דבר מאוד חשוב. מצד אחד, מצד שני לומדים לעשות כל מיני דברים. אתן לכם עוד קצת הבנה, קצת המחשה של העניין. מאיפה אנשי ההגנה, ארגון ההגנה שצריכים להגן על היהודים בארץ ישראל, מאיפה הם מקבלים נשק? אז יש שתי אפשרויות, כלומר שני מקורות לנשק. מקור אחד הוא סודי. אנשי הגנה קונים נשק, אי אפשר לקנות נשק בצורה חוקית בארץ ישראל. צריך לקנות נשק בחוץ לארץ ולהגניב אותו לארץ ישראל, או לקנות נשק נניח מערבים, שגם כן זה לא חוקי, או כל מיני דברים. יש נשק לא חוקי, ומחביאים אותו, ואם צריך מוציאים אותו מהמחבור, ומחלקים אותו לאנשי ההגנה. זה מקור אחד. אבל יש גם קצת נשק חוקי. איך יש נשק חוקי? בשלב מסוים האנגלים ראו, היו פה הרי פרעות של הערבים. כן, אנחנו יודעים על המפורסם, פרעות תרפת, תפרש פטט, שבצחו את היהודים בחברון. האנגלים ראו, לא היה להם מספיק כוח להתמודד עם זה לבד. אז הם הקימו אגף של המשטרה ששירתו בו יהודים ושמרו על היישובים. קראו לזה באותם זמנים הנוטרים, נון ובטט ויש יוד מם. נוטר זה כמו שומר, והיהודים האלה היו רשמית חלק מהמשטרה וקיבלו נשק מהמשטרה. עכשיו הנשק הזה כמובן קיבלו אותו בתנאים מסוימים ורק לאנשים מסוימים, אנשים שהתגייסו. זה לא כל חברי ההגנה, ההגנה לא הפכה לחוקית. אלא בא יהודי, אומר אני רוצה להתגייס למשטרה לתפקיד כזה וכזה, אם מסכימים מגייסים אותו, יש מספר מסוים של אנשים בעלי תפקיד כזה, ויש... כמו שיש תחנות משטרה, יש תחנות של השומרים האלה, של הנוטרים האלה, ויש שם נשק. עכשיו שוב, במגבלות מסוימות, לפעמים הנשק אפילו סגור עם מנעול. יש רק אנשים מסוימים שמוסמכים להוציא אותו, או בזמנים מסוימים, במצבי חירום מסוימים מוסמכים להוציא אותו. לפעמים היה מותר להסתובב עם נשק, לפעמים לא, יש כל מיני כללים לדברים האלה. עכשיו ההגנה דואגת לכך שהנוטרים באופן כללי יהיו חברים בהגנה. כי אז הנה יש פה איש הגנה שיש לו היתר רשמי להיות עם נשק, יש לו תפקיד רשמי בביטחון, זה מאוד נוח. ולכן בהתחלה, בצורה כזאת, גם חברי הגנה קיבלו הכשרה לפעמים, הכשרה צבאית מסוימת, ובעיקר קיבלו אישור ונשק רשמי. בכל מקום היה נשק רשמי, חוקי, ונשק לא חוקי. עכשיו אתם מתחילים להבין כמה המצב מסובך. יש התקפה ערבית על איזה יישוב, אז מהר חושבים, יש אנגלים באזור? אין אנגלים באזור. אם אין אנגלים באזור, אז אפשר להוציא את הנשק הלא חוקי, שבדרך כלל הוא הרבה יותר מהנשק החוקי, ולהשתמש בו נגד המתקפה הערבית. אבל פתאום האנגלים מגלים שהערבים משתוללים מול היישוב הזה, מגיע פטרול, כן, סיוע של האנגלים, מגיע איזה תגבורת של האנגלים, אז צריך מהר להחביא את הנשק הלא חוקי, ולהישאר רק עם קצת נשק החוקי. זה המצב שחיים בו היהודים בזמן המנדט. עכשיו, הדבר הזה משאיר עקבות. אתם צריכים להבין, מישהו מכיר את ההסתדרות? היום? זה היום? זה מה של היום זה של אז או לא? הסתדרות מה? לא, לא, לא דיברתי על ההסתדרות הציונית. דיברתי על הסתדרות העובדים. אתה אומר שיש היום הסתדרות העובדים. זה הסתדרות של אז? אתה אומר שלא, אתה צודק. פירקו רשמית את ההסתדרות המקורית, והקימו ההסתדרות העובדים היום, השם המלא שלה הוא הסתדרות העובדים החדשה. כי ההסתדרות של אז לא יכלה להמשיך. היא לקח הרבה שנים. כל התחלה, כל השנים הראשונות של המדינה, ההסתדרות המשיכה. ההסתדרות המשיכה, המשיכה להחזיק מפעלים, המשיכה להחזיק חברות וכל מיני דברים. והיו עם זה כל מיני, רק בשנים האחרונות, יש פה בתים בשכונה, שנבנו על ידי הסתדרות, והיה תנאי בחוזה של מי שקנה קנה דירה בבניין כזה, שמי שרוצה לעשות שינויים, למשל להוסיף תוספת בבנייה, צריך לשלם להסתדרות. אז התושבים פה עשו מלחמה נגד ההסתדרות. זה כבר ההסתדרות החדשה, אבל היא ישה חלק מהזכויות של ההסתדרות המקורית. באו ואמרו, מה פתאום? אנחנו, יש לנו בית בירושלים, כמו כל אחד, מותר לנו, אם העירייה מסכימה שנוסיף בניינים בחלק של הבניין, מה פתאום שנשלם להסתדרות? ההסתדרות היה לה רכוש ודברים, וזה נמשך ככה שנים. עד שהחליטו, רגע, משהו פה לא נכון. אז פירקו אותה. לא לפני, אני זוכר, אבל אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה, לא בדקתי את זה לפני השיעור הזה, אם אני לא טועה, זה בשנות התשן למדים, לכל המוקדם. כלומר, כבר 30 שנה אחרי קום המדינה או משהו כזה. כן, זה לא עשו את זה, לקח שנים עד שפירקו את ההסתדרות. להסתדרות החדשה לא אמורים להיות מפעלים וכל מיני דברים. אני יכול לבדוק, זו שאלה מעניינת, נבדוק את זה אולי בהמשך. יש גם היום סוכנות יהודית. למה צריך סוכנות יהודית? סוכנות יהודית הייתה הנציגה של העם היהודי מול ממשלת אנגליה לצורך המנדט. למה צריך סוכנות יהודית? האמת היא שלא צריך. אבל כשהקימו את המדינה, אמרו חבל שנוותר על הדבר הזה שנקרא סוכנות יהודית.
אבל לא סוכנות יהודית.
נכון, הסוכנות עוסקת בעלייה. עשו מין חלוקה כזאת בין ממשלת ישראל לבין הסוכנות, שיש דברים שהממשלה עוסקת בהם ויש דברים שהסוכנות עוסקת בהם. נשאר השם, זה לא אותו דבר כמו שהיה אז, אבל השאירו את השם. ההסתדרות נשארה והשתנתה, הסוכנות נשארה השתנתה. אז היא הייתה סמכות, היא הייתה הסוכנות, אז הייתה למעשה הממשלה מבחינת היישוב היהודי. כן? רק אסיפת הנבחרים והוועד הלאומי לא נשארו, כי החליפו אותם, יש כנסת ויש ממשלה וזה, וזה זה היה הדבר הנורמלי. עכשיו יש עוד דברים שקורה באותו הזמן, עוד מקורות סמכות. כל יישוב יש לו, כל יישוב, יישוב שהוא רק יהודי, יש לו סמכויות. זה תלוי בממשלת המנדט, שוב, איזה סמכות נותנים לה ואיזה לא. יישוב שהוא לא רק יהודי, זה הרבה יותר מסובך. אני לא יודע אם הזכרתי את זה, אבל בירושלים, האנגלים התעקשו שלא תהיינה בחירות דמוקרטיות במובן הרגיל. מה זאת אומרת? ירושלים, עיר הקודש, מקום מפורסם, זה רגיש מאוד. צריך להיות ראש עיר ערבי. היה רוב יהודי בירושלים. איך דואגים שיהיה ראש עיר ערבי? עושים בחירות שמראש מחולקות. כלומר, היהודים יכולים לבחור כך וכך נציגים, ולא משנה כמה יהודים יש, הערבים יכולים לבחור יותר נציגים, אבל פי שהערבים בירושלים הם מיעוט. ראש העיר חייב להיות ערבי. זה לא החזיק מעמד כל המנדט, כי בשלב מסוים הם הסתבכו, בגלל שהערבים פנו למרד נגד ממשלת המנדט, וכבר ראש העיר ערבי לא היה יכול לתפקד. אז היה סגן שלו שהיה יהודי, הוא היה ממלא מקום זמני. האנגלים אף פעם לא הסכימו שיהיה ראש עיר יהודי בירושלים. אבל חלק גדול מהזמן ראש העיר היה ערבי. אם תרצו, זה עד היום, זה חרוט באבן. הקימו באותו זמן בירושלים רחוב מרכזי בירושלים שנקרא על שם המלך האנגלי, רחוב המלך ג'ורג'. עד היום יש בתחילת רחוב המלך ג'ורג', בפינה של רחוב יפו, יש אבן לחנוכת הרחוב. אז יש שם את הנציב העליון של ארץ ישראל, ויש עוד מישהו, אולי המושל של ירושלים, יש את ראש העיר של ירושלים, הערבי. רשום באבן, ככה מרכז ירושלים עד היום. לא. את הסגן לא שמו, אתה שואל שאלה טובה באמת. כלומר, לכאורה, אם היהודים הם הרוב בירושלים, אז צריך לתת איזושהי הכרה, איזשהו כבוד לסגן ראש העיר שהוא היהודי. לא רק שלא נתנו לו כבוד, גם סמכויות לא נתנו לו הרבה פעמים. בין האנגלים לבין הערבים, אז דאגו לקפח את היהודים. אז בירושלים יש כל מיני בעיות, כי צריך סמכויות כדי לבצע כל מיני דברים. מאוד קשה לעשות כל מיני דברים במצב כזה. ועם כל הקשיים האלה, היישוב היהודי הולך ומתפתח. עם הקשיים, ולפעמים בגלל הקשיים. הזכרתי את זה בשיעור הקודם. ההגנה למה מתפתחת? כי הערבים תוקפים אותנו. והאנגלים לא מגינים עלינו. אז אין ברירה, חייבים לפתח מערכת הגנה עצמית. אז ההגנה הולכת ומתפתחת. יש דברים שאנחנו לומדים מאנגלים, לומדים מהם איך לנהל. נכנסים פקידים יהודים למשל לדואר, אז פקיד יהודי בדואר לומד, הוא לומד איך עובדים, איך מנהלים דואר, איך מאגנים דואר, איך עושים דואר. כשתקום המדינה, ייקחו את הפקידים היהודים האלה ויגידו להם, בסדר, עכשיו תאגנו לנו את הדואר. ויש דברים שפשוט צריך לעבוד עד שלומדים אותם. ועד הלאומי רוצה לפעול, צריך כסף. צריך ללמוד, לסדר מיסים. יש דברים שהאנגלים יודעים, אבל בכל זאת, כל מדינה יש תנאים משלה וזה. מתחילים ללמוד איך לאגן, איך להכין תקציב, איך מה מקורות ההכנסה, מה כדאי להטיל מס, מה לא כדאי להטיל מס, איך עובדים, איך מחלקים את הכסף, כל מיני דברים. מדינה שבדרך, בדיוק. המדינה שבדרך היה כבר מושג שביטא את הרצון ואת ההכרה של היהודים שאנחנו הולכים להקים מדינה. כי באמת רצינו להקים מדינה, והבנו שחייבים להקים מדינה. הייתה בעיה שלכאורה אי אפשר היה לפתור אותה. איזו בעיה? שיש רוב ערבי. איך אפשר להקים מדינה יהודית במשך שנים של המנדט, התנועה הציונית לא דרשה באופן רשמי מדינה. למה? כי יש עקרונות דמוקרטיה. איך אתה יכול להקים מדינה במקום שיש רוב של עם אחר? מה נעשה? תעשה בחירות דמוקרטיות, אז יש להם רוב, אז הם יגידו, זה לא מדינה יהודית. לא תעשה בחירות דמוקרטיות, מה אתה עושה? מי פתר את הבעיה הזאת? לא, מה פתאום? בן גוריון לא פתר את הבעיה הזאת. בן גוריון... הקדוש ברוך הוא בעזרת ערבים, דרך ערבים. בן גוריון החליט בשלב מסוים אחרי השואה שאין ברירה, חייבים לדרוש מדינה יהודית. איך זה יצא? לא בטוח. הוא יכול להיות שהוא באמת חשב על מה שקראו אחר כך תוכנית חלוקה. כלומר שיהיו אזורים קטנים בתוך ארץ ישראל שלפחות הם יהיו עצמאים. ואחר כך נתקדם הלאה. הוא היה בן אדם מאוד פרקטי, שאמר לפעמים לוקחים קצת ומתחילים. היו אחרים שהתנגדו לזה, אמרו מה פתאום, אנחנו לא מוכנים לוותר עליו חלק מארץ ישראל. בסוף זה קרה לא בגלל שאנחנו הסכמנו, אלא בגלל שהמציאות יצרה את זה. אבל מה פתר את בעיית הרוב הערבי? זה שהערבים בארץ ישראל, כשהתחילה מלחמת העצמאות, קמו וברחו. כשהיהודים התחילו לנצח, אז הערבים, לפעמים מפחד, לפעמים הם קיבלו הוראה מהמנהיגים שלהם. תעזבו את הכל, אחר כך יגיעו הצבאות של כל המדינות הערביות מסביב, יכבשו את ארץ ישראל ואתם תוכלו לחזור. אבל הערבים ברחו בכמויות. והיו יהודים שניסו לשכנע אותם לא לברוח. יש עדויות מאוד ברורות בכל מיני מקומות, בחיפה, המון ערבים ברחו, בטבריה. היהודים פנו לערבים ואמרו, מה, אנחנו רוצים שלום איתכם, תישארו. והערבים לא שמעו בקולם. עכשיו, חלק מהעניין הוא גם שחלק גדול מהערבים האלה לא באמת קשורים לארץ ישראל. הרי הערבים כל השנים משקרים, אומרים זאת ארץ שלנו והכל. מספר הערבים שבאמת גרים בדורי דורות בארץ ישראל הוא מאוד קטן. רוב הערבים שגרו באותו זמן היו ערבים שבאו לפה כדי להתפרנס. כי אנחנו פיתחנו את ארץ ישראל ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר כל האזור מסביב. אז הם באו לפה. באו ממצרים, באו מסוריה, באו אפילו מיותר רחוק. אז זרמו לכאן המון ערבים, אז כמובן שאחד כזה שאין לו קשר עמוק עם הארץ, אז הוא בקלות בורח. אבל לא ראיתי אף פעם מחקר בדיוק אם הבורחים היו יותר אחוזים מאלה ויותר אחוזים מאלה, אבל זה לא באמת ארץ שלהם. היום כבר אומרים להם כל הזמן, אתם פלסטינאים, זה שלכם וזה, אז מגדלים אותם כאילו. זה המצאה, זה לא נכון. אבל טוב, כשמגדלים ילד מגיל צעיר בצורה כזאת ומדברים איתו ככה, אז יכול להיות שהוא משתכנע. אבל אז לא הייתה תעמולה כזאת, לפחות לא ברמה של היום. ויכול להיות בהחלט שהם לא הרגישו את הקשר. טוב, אז נולדתי פה, גדלתי פה, אבל נמצא מקום אחר יותר טוב, אני לא רוצה להיות תחת שלטון יהודי. גם היו כל מיני דברים שסיפרו, כל מיני, הערבים תמיד מגזימים, אז הם סיפרו סיפורים על היהודים, כאילו שהולכים לרצוח אותם. כמובן לא היה, זה בדיוק הפוך, כן? לצערנו, היו כמה וכמה מקרים שערבים רצחו אנשים, לא במלחמה, כן? לא בקרב. רצחו. גם היום הם עושים את זה. אבל הם האשימו אותנו כאילו שאנחנו עושים את זה. אז הצליחו להפחיד את עצמם. אז ברוך השם, הקדוש ברוך הוא סידר שכשקמה המדינה, כבר לא היה רוב ערבי. זה היה דבר שאף אחד לא ציפה לו. אז היה אפשר בשקט להקים מדינה יהודית, עם רוב יהודי. אנחנו עדיין צריכים ללמוד איך להסתדר מול הערבים, אפילו אם הם מיעוט, ולא לא לתת להם להשתלט על המדינה היהודית ולשנות את הצביון של המדינה היהודית. לא צריך להתבייש בזה, אבל זה כבר נקודה יותר מודרנית. אני רק עוקב קצת אחרי הבעיות והמהפכות של תקופת המנדט, אנחנו בונים לאט לאט את התמונה. זו תמונה מאוד מסובכת. אני לא הלכתי בינתיים לגמרי לפי סדר שנים, כי צריך להבין את כל הגורמים שקורים פה, ואני מנסה לסדר אותם קצת בצורה כזאת שהדברים יהיו מובנים. שאלות עד כאן? בסדר, אז לסיכום, מה דיברנו הפעם? דיברנו הפעם על זה שהיישוב היהודי יש לו כמה וכמה זרועות שלטון שאפילו מתחרים ביניהם. משתדלים כמה שאפשר לעבוד בשיתוף פעולה, אבל כל אחד עם הכיוונים שלו ועם היכולות שלו ועם האפשרויות שלו. משהו לגמרי באמת לא נורמלי ולא תקין. אבל דברים שגם אחר כך השפיעו, כפי שאמרנו, הסתדרות העובדים לדוגמה שהתקיימה עשרות שנים גם אחר כך. אבל הדבר הזה, עם כל המציאות המסובכת שלו, בסופו של דבר זה מגיע עד להקמת מדינה. כן? פלא? נראה שזה יכול להסתבך להיות הרבה יותר מסובך, אבל טוב, יש מי שמשגיח פה מלמעלה, כפי שאמרנו שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו דרך כל הדברים האלה, גם באופן השלילי שהוא משפיע עלינו, גם באופן החיובי שהוא משפיע עלינו, ולכן כל הדברים האלה הולכים ומתקדמים שלב אחרי שלב, כששוב, הדברים לא ברורים בשלבים, אבל כל הדברים האלה הולכים ומתקדמים, עד שכשמגיע הזמן להקים את המדינה, אנחנו מסוגלים להקים מדינה. אפילו בתנאים מאוד קשים, כן? תוך כדי מלחמה, תוך כדי לחץ גדול, האנגלים בכוונה ניסו, כשהם יצאו מפה, ניסו להשאיר פה בלגן כמה שיותר גדול, ואנחנו מצליחים להקים מדינה. מדינה מתפקדת. לא רק להכריז מדינה, מדינה מתפקדת, זה כמו שאמרתי לדוגמה, הדואר צריך לקום וכל מיני דברים צריכים לקום. וברוך השם אנחנו מצליחים. הרבה סייעתא דשמיא, אבל למדנו משהו במשך השנים האלה של המנדט. למדנו הרבה דברים. טוב, עד כאן להיום רבותיי. תודה רבה.